אבינו הוא היהודי הראשון. ומפעש אסלח לך, ומפעש זו עד סוף חומש ברשס, אנחנו לומדים את סיפורם של אבויסינו הקדושים. הנושא שבה אנחנו עוסקים השבוע, נושא מרתק, מעניין, יישוב ארץ ישראל מול כבוד אב ואם. מה גובר על מה? לך לך מיעצך וממולדתך ומבית סביך אל האורץ אשר אראך. אז קודם כל אני מנצל שאין קונטסים השבוע, משום תקלה טכנית, בעזרת השם בשבוע הבא נביא שתי קונטסים של השבוע הבא ושל של השיעור היום. אז כתוב במדרש, לפי שהיו אברהם אבינו מפחד ואומר, עצי ויהיו מחללים בי שם שמיים, ואומרים, הניח חובב הזוקן לעת זקנותו. אברהם אבינו היה מוטרד, אני עוזב את בית אבא, ואני מניח אבא זקן, מה יאמרו הבריות? אני לא רוצה שיתחלל שם שמיים על יהודי. אומר הקדוש ברוך הוא, לך אני פויטרך מכיבוד אב ואם, ואין אני פותר לאחר מכיבוד אב ואם. ולא יועיל, אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך. אביך תרח אמור לעזוב את העולם לפני שאתה תצא, ולכן לא יהיה פה שום בעיה של לזות שפתיים. בתחילה כסיב, ויום אסתרח וחורון, ואחר כך ויומר השם אל אברהם. נחלקו גדולי הפויסקים, יישוב ארץ ישראל מול כיבוד אב ואם. כותב החי אודם. חי אודם ידוע בעיקר בזכות שני הספרים העיקריים שלו, אף על פי שחיבר ספרים נוספים, חי אודם אשר חנוך חיים וחוכמה סודם אשר חנוך יורדיהם. ובחוכמה סודם יש חלק שקרוי משפטי ארץ, וזה מצוות תלויות באורץ, המצוות שנוהגות בקדוש ארץ ישראל. ובמשפטי ארץ פרק י' א' סעיף ה' כותב החי אודם, ואני מצטט את לשונו, מי שיש לו אב ואם ומוכין ביודו אל האלויס, אבי ואמו מוכים בידו ולא רוצים שהוא יעלה לארץ ישראל, צורך עיון הם מוכיב לציית להם מדין כיבוד. או שמה דינוי כשאר המצוות, שאם יצבו לאודם לבט לאחד מן המצוות לא ישמע להם, כמבוא ביורדי הסמן רשמם, וזאת הלכה ידועה. אם אומן היבוב לחלל עשה שבס, אם כהנו ואמרו להתאמה למייס, לא להשיב עבד לא ישמע לוי, כולכם חיובים בכבודי. וכך מבוא ביורדי רשמם סעיף תזבוב. אז מה צד הספק של החי אודם, צורך עיון אם ישמעו בקולו? אז בבינס אודם הוא מצטט את התשבץ. שוב את התשבץ חלק עם הסמן רש פי חס. התשבץ לא נשאל שאלה זו, אבל התשבץ נשאל באופן כללי, אם המצווה של יישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה. ומה הדין אדם שהיה בדרך לעלות לארץ ישראל, ולא עלינו שבח חיים לכל חי, האם זה נחשב כאילו עלה לארץ ישראל או לא, והתשבץ מפליג ומעריך בשבחה של ארץ ישראל, ובגודל המצווה של יישוב האורץ. ואז התשבץ כותב משפט שיש בו חידוש עצום, והוא כותב, כל כך חשובה המצווה יישוב ארץ ישראל, עד שאמרו חז"ל, אסור לצייס מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא ללמוד תורה ומשום כיבוד אב ואם. וזה תמה גדולה, משום שהברייסה הזו מופיעה בעבודת זרה י' ג' עומד א', ושם כתוב אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ אלו ללמוד תורה ולנישא אישה, ולא כתוב שם כיבוד אב ואם. ומניין לקח התשבץ? האם הייתה לו גרסה כזאת משום כיבוד אב ואם? אבל התשבץ סתם ולא פירש. והחי אודם מביא את התשבץ הזה כמקור לספק שלו, אם אבי ואמו מוכים בידו שלא יעלה, והוא בכל זאת רוצה לעלות לארץ ישראל, האם הוא צריך לשמוע בקולם או לא ישמע בקולם? והחי אודם שואל, מה המקורו של התשבץ? לכאורה המקור שלו זה קידושין למד א' עמוד ב', זה רב אסי שואל את רבי יוחנן, אמו הזקנה עלתה, הייתה בדרך לעלות מבבל לארץ ישראל, והוא שואל את רבי יוחנן, מה אני, האם מותר לי לצאת לחוץ לארץ כדי לקבל את פני אמא? וקודם רבי יוחנן לא רצה לענות, ואחר כך הוא אמר, אסי, החלטת לצאת, המקום יחזירך בשלום. ומכאן אומר חי אודם, לכאורה יש ראיה מפורשת שמותר לצאת לחצוץ משום כיבוד אב ואם. אבל הוא כותב שלא הייתה זו יציאה גמורה, והוא בסופו של דבר דוחה את הראי מקידושין למד א', ואחר כך הוא כותב, מצאתי ראיה ברורה במדש פרשס לך לכו. ורוא מבין הוא דאג לאביו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך אני פותרך, לאחרים אינני פותר מכיבודה ואם, כותב חי אדם, ראיה ברורה, שכיבודה ואם דוחה מצווס יישוב ארץ ישראל, ואני תמיה על דברי החי אדם מכמה וכמה טעמים. אמנם חי אדם הוא לא יחיד, גם הפורם יפויס בפרשס לך לכו, גם הוא מפרפר בדברי המדרש, והוא מעריך בסוגיה הזו, אבל יש הבדל. פורם יפויס הוא בעל אפלו, היה למדן עצום וגם פויס הגדול, אבל פורם יפויס זה ספר על התואלה, וזה ספר דרוש, לא פסקי הלוכה, אבל החי אדם הוא פויסק מובהק, והוא מתבסס על דברי התשבץ, והוא כותב ראיה ברורה מן המדרש. ויש לי כמה וכמה פיקפוקים. קודם כל, כלל גדול בידינו שאין למדן הלוכה מן האגודה. אומנם הכלל הזה לא כתוב בבבלי בשום מקום, אבל הוא כתוב פעמיים בירושלמי, בפה דף י' ג' ובחגיגי דף ז', שאין לומדים הלוכה מן המדרש. ונחלקו גדול לאחרונים בביאור דברי הירושלמי, השבוס ינקב והנוידה ביהודה. שבוס ינקב, חלק בסימן קע"ח נוקט, שמה שאמרו בירושלמי שאין ללמוד הלכה מן האגודה זה רק כאשר יש סתירה מן ההלוכה לאגודה והאגודה סותרת את ההלכה, אז כמובן שפוסקים רק לפי המקורות ההלכתיים ומתעלמים מן המקורות שהם דברי אגודה, אבל כשאין סתירה מן ההלוכה אז אפשר ללמוד גם מן האגודה. אין זה דעת הנוידה ביהודה. שבוס נוידה ביהודה תניונה יורדי עקוב סמך אלף אומר הנוידה ביהודה, פשטס לושן חזל, אין למדן הלוכה מן האגודה. ובכתבים שלי בכמה מקומות הבאתי מן הרשב"א ראיה לנוידה ביהודה. אני חושב שעיקר כדברי הנוידה ביהודה שאין ללמוד הלוכה מן האגודה. אז אי אפשר ללמוד הלוכה מן האגודה. בפרט בסוגיה שלנו, לכאורה ההלכה סותרת את האגודה. משום שלהד ימרו חזל, לא ישמע לו אביו. ועוד, לא מצינו אלא שישב ארץ ישראל, אין יוצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא לישא אישו וללמד תורה. עוד מבואה בעבודה זו י' ג', מי שאין פרנסתו מצויה בארץ ישראל, מותר לו לצאת לחוץ לארץ כדי להתפרנס. אבל לא מצינו בשום מקום שכיבוד אב ואם הוא משקל כנגד ישב ארץ ישראל. ולכן האגודה הזו סותרת את ההלוכה, ולכולי עלמא אין למדן הלוכה מן האגודה. שאלה שנייה, הלא זה היה לפני מתן תורה, עדיין לא נצטוו לא בכיבוד אב ואם ולא בישב ארץ ישראל. כיבוד אב ואם יש אומרים שהמצוות השכליות נהגו גם לפני מתן תורה, אבל ישב ארץ ישראל ודאי לא נהגה לפני מתן תורה. אז איך אפשר ללמוד משם הלכה לנידון דידן? שאלה שלישית, אברהם אבינו דאג שלא יתחלל שם שמיים על יודוי, זו הייתה הדאגה שלו. הוא לא דאג לאביו. הפורים יופס כותב שלא היה מחויב בכבוד אביו, משום שתרח היה עובד עובד אזורה, וגם בנינו איך נצטבו בעבוד אזורה. מה הדאגה של אברהם אבינו היה שלא יתחלל שם שמיים על יודוי, ועל זה אומר הקודש ברוך, אני פותר אותך. אמנם הלושן של המדש, אני פותרך מכיבוד אב ואם, אבל אחרים אינני פותר. אבל לא בהכרח שמדובר במצוות כיבוד אב ואם. לכאורה כל הנושא היה סור הניסיון נסנס אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אני רוצה לנסות אותך ואל תיקח בחשבון. מאחרים לא הייתי מצפה זאת. מאחרים לא הייתי דורש שיעזבו את האבא ואת האמא ואת ארצם ומולדתם ובית אביהם וילכו. ולכן בכמה וכמה טעמים קשה לי לראות ראיה גמורה מן המדרש להלכה שהיא כל כך תמועה וכל כך מחודשת. לגופם של דברים, בוא נוגע לגמור בקידושין דף למד א', באיסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, והרבה פעמים נשאלתי, היום מאוד מצוי שאנשים יוצאים לטייל בחוץ לארץ, מותר, אסור, אני חושב שיש ארבעה דרגס באיסור יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ. אסור לצאת בשום פנים באופן מארץ ישראל לחוץ לארץ לצמיתות. גם כשהתירו ללמד תורה, לסו אישו, להתפרנס, כותבים התוספות, וכך מבוא גם בדברי הרמב״ם, חייב להיות דעת ולחזור. אין אדם רשאי לעקור ביתו מארץ ישראל חוץ לארץ לצמיתות, לא ללמד תורה, לא לסו אישו, ולא להתפרנס. כל ההיתרים, שלושת ההיתרים האלה, זה רק בדעת ולחזור. דרגה שנייה, דעת ולחזור מותר, לסו אישו, ללמד תורה. ויש שתי דעות בדברי הראשונים. התוספות בעובדה זו י"ג אומרים, דווקא ללמד תורה ולסו אישו, משום שמצוות אלה הם המצוות הגדולות והחשובות ביותר. תלמד תורה כנגד כולם. ולגבי פרי ורבי אמרו חזר, לא נבראו אלום, אלו משום פרי ורבי ישלם עלי תורה ברור לשבס יסור, זה משנה בגיטין דף מ"א. אבל לשום מצווה אחרת אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, גם אם דעתו לחזור. ומזמן היה תמוה בעיניי הלכה שאנחנו עומדים בהלכות חול המועד בסימן תוף קוף למד א', שם כתוב שאסור להסתפר ולהתגלח במועד, אבל מי שיצא מבית האסורים או שהיה חולה והוא השתחרר בחול המועד ולא היה בידו להסתפר לפניכם, התיר לו להסתפר ולהתגלח בחול המועד, בין השאר מי שבא ממדינה סיים. אבל הגמור וגם הפויסקים השוכנוח בסמטוף קוף למד א' מחלקים. אם הוא יצא בהיתר למדינה סיים לחוץ לארץ כשהוא חוזר מותר לו להתגלח. אבל אם הוא יצא באיסור לא התיר לו משום שהוא עבר באיסור איסור נוסף. מי שאוכל חזר יאכל ויחזר ויאכל שום ויהי ריחו אינו ידף. ובשוכנוח כתוב אם הוא יצא לדבר מצווה התיר לו להתגלח כשהוא חוזר. אם הוא יצא לטייל, אסור. מוגן אברום, סיף קוטן זין כותב, אם הוא יצא לבקר חברים, מותר לו להסתפר ולהתגלח, כי לבקר חברים זה מצווה, כמבוע, סוף סימן ריש ממחס. אז אנחנו לומדים תוף קוף למד א', זה הלכות חול המועד. מה יש בריש ממחס? ריש ממחס כתוב, אין מפליגין בספינו. שלושה ימים לפני שבס. זה משנה וגמורה בשבס דף י' חס. אבל לדבר המצווה מותר לצאת אפילו ערב שבס. ובסוף סמרי שממחס כתוב, לבקר חברים זה דבר המצווה. הוא ממילא כותב המגן אברהם, מי שיצא לחוץ לארץ לבקר חברים, זה נחשב דבר המצווה. הוא יצא בהיתר באופן לגיטימי, ולכן כשהוא חוזר לארץ בחול המועד, מותר לו להסתפר ולהתגלח. וזה תמי גדולה. שהרי בעבודה זו לדף י' חס אומרים את הריסווה שרק לסוי שווה ללמד תורה משום ששתי מצוות האלה הם המצוות הגדולות ביותר. לבקר חברים, מה זה מצווה דאורייתא? מצווה דרבנן? איזה מין מצווה זו? מעולם לא שמענו שזה מצווה. מן הסתם זה גדר חיובי. להרבות אחוו ורייס, אולי זה בכלל ואהבתי לאחו כמוכו, אבל זה בכלל, אבל זה ודאי לא ללמד תורה ולסאישו. אז התויסס בעבודה זו, דף י' ג' מביאים מן השאילתויס, השאילתס אומר שאלה מצוות קלות, קל וחומר מי שמותר לצאת בשביל מצוות חמורות, אבל אין הלכה כדבר השאילתס, השאילתס זה דאס יוחין, כל הפויסקים נקטו, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא ללמד תורה ולסאישו. אז איך למדנו בהלכות חול המועד שמי שיצא לבקר חברים זה דבר מצווה, הוא יצא ברשות, הוא יצא בהיתר, ומשום כך התירו לו להתגלח ולהסתפר. בהכרח צורך לא אמר, שזה הגדר השלישי. אני לא זוכר מדברי הראשונים, אלא מדברי המהרית. חידוש המהרית, המהרית יש חידוש המסכת קידושין, חידוש המהרית קידושין למד א' עומד בייס בסיפור של רב אסי ורב יוחנן. אז רב אסי שאל את רבי יוחנן, האם מותר לצאת לחוץ לארץ כדי לקבל את פני אמא? ורבי יוחנן לא רצה לומר כן. הוא אמר, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. ורב אסי חוזר ושואל, הוא אומר, אסי, אני רואה שהחלטת לצאת, המוקים יחזיקו בשלום. הוא אומר, מהרית, מה איסור יש? מה איסור יש? מה השאלה בכלל? מה שאסרו חזר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, זה רק לגור בחוץ לארץ. אבל לצאת לסחורה, או לעסק פשיטה שמותר, כך כותב מהרית. מה זאת אומרת לצאת לסחורה או לעסק פשיטה שמותר? בגמור אנחנו מוצאים רק מי שאין פרנסתו מצויה בארץ ישראל, ללמד תורה ולסאישו. לדעת המהרית, כך אני מבין את דברי המהרית, והמלית מפרש את הסוגיה שלבס יהיה הכהן, והוא חשש לתומס ארץ העמם, לא קשור כלל למצס ישב ארץ ישראל, לא קשור בכלל למה שאמרו שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, גזרו תומס ארץ העמם לכהנים, וכיוון שלבס יהיה הכהן, הוא הסתפק עם כמדה והם דוחה את האיסור של תומס ארץ העמם, שהוא איסור דרבנן לכהן. כך המלית מפרש את דבר הגמור. אבל בכל מקום לדעת המלית, מותר לצאת לזמן קצוב, אם אדם יוצא למספר ימים, לזמן קצר, והוא יודע מתי הוא צפוי לחזור, הוא יוצא לסחוירו, לבקר ביריד, הוא יוצא לסגור עסק, אין בזה איסור כלל, כך אומר המערית. אז כשחזר לתירו ללמי תוירו, זה מזכיר לנו את הבקי ובן יוסף, את רב חנני בן, רב חנני בן חקינוי, שיצאו ל-12 שנה ללמוד תוירו, אז כשאתה יוצא ללמוד תואר, מדובר בתקופה ממושכת. כך גם ליסו אישו. מן הסתם הוא יוצא לחפש אישה, מישהו מבטיח לו שהוא ימצא אותה תך שבוע, או להתפרנס. כשאין לו פרנסה, לא מדבר כמו בימינו, הוא יוצא לשבועיים לסוף כספים, לחזר על הפתחים, הוא יוצא לעבוד. מדובר בתקופות ממושכות, אבל המלית נוקט, אם הוא יוצא לזמן קצוב, אין בזה איסור כלל. ואני חושב, ראי גדול שככה לא חמל חסכל המועיד. אין בידי בדרך אחרת ליישב שמותר לצאת לבקר חברים, כך כתוב בסימן תוף קוף למד אלף, איך מותר לצאת לבקר חברים. ולכן אני אומר, יש שלוש דילים. לצאת לצמיתות אין שום היתר, גם לא ללמד תוירה, גם לא לישו אישו, אין שום היתר לצאת לצמיתות מעץ אסור לחוץ לארץ. לצאת ללמד תוירה ולישו אישו, או כדי למצוא פרנסה, מותר לצאת. ואני אומר, גם אם מדובר בתקופה ממושכת, בתנאי שדעתו היא להחזור. לצאת לזמן קצר, מחדש המערית, אין איסור כלל, ומה שאנחנו מוצאים במסכת גיטין, רבונן הווה מפטרה באקו, משום שאוסר יצא מישראל חוץ לארץ, אומר המערית, זה רק מידס חסידס, אבל זה לא הלכה וזה לא איסור. ואני חושב, הלכס חלמוד ראה למערית. אבל אני כתבתי במחסו שפשס מסאי, וזה חידוש רביעי, שכל האיסור לצאת מעץ אסור לחוץ לארץ, זה רק כשהוא הולך לגור בחוץ לארץ. זמן ממושך, זמן קצר, אבל לצאת לקראת אמו שמגיע לחוץ לארץ, והוא רוצה לצאת, לכבד אותה, לקבל את פניה, אין שום איסור, ולא צריך אפילו דבר מצווה. אני אומר את זה מרגוש הסלעיף, ויש לי גם ראיה מיושל מחלה חבוב עמוד בייס. לא יודע אם זה ראיה גמורה, אבל כך נראה לי. כי ביושל מחלה חבוב עמוד בייס יש מחלוקס עם הירדן, נהר הירדן, מארץ ישראל או מחוץ לארץ. איפה הגבול המזרחי של ארץ ישראל? באיזה צד של הירדן? בצד המזרחי של הירדן או בצד המערבי? ויש מי שאומר שגבול ארץ ישראל המזרחי זה הצד המערבי של הירדן, והירדן לכשעצמו כבר חוץ לארץ. האם יש איסור לרחוץ בירדן? לא נראה לי. מן הסתם נשים יצאו לעשות כביסה בירדן, מן הסתם הלכו לדבול בירדן, מן הסתם רחצו בנהר הירדן, ולפי שיטה אחת בירושלמי במסכת חלה זה חוץ לארץ. נראה לי פשוט שמותר לצאת לרחוץ בגד או לדבול. זה בכלל לא בכלל איסור אוסו לצייס. אוסו לצייס זה לישון שם, לגור שם. אז יש הבדל אם זה תקופה קצרה, לפי המערית. אם בזה איסור תקופה ממושכת צריך או לסתור או ללמד אישו. אבל לדעתי ודאי שאין איסור בעצם היציאה, כאשר הוא מתכוון תוך זמן קצר לחזור, כך נראה נזדעתי. ומשום כך אני אומר, ארבע חלוקות יש באיסור לצייס מעץ ישראל לחוץ לארץ. והמערית אומר, בהכרח צריך לפרש את רב אסי מצד תומס ארץ ועמם, משכיוון שהכהן. אבל סטימס הראשונים שם, לא שראיתי להדיה בדבר הראשונים שקשרו את זה לישב עץ ישראל, אבל לא שנה גמורה, עושה לצייס מעץ ישראל לחוץ לארץ, לא משמע שהוא מדבר בכהן, לא משמע שהשאלה הייתה מצד תומס כהנים. ולפיכך, צריך לפרש כמו שפירש רשי, אף על פי שחיודם אומר, נראה לו פשט אחר. אבל רשי הוא ראשי מדברם, חיודם לא יכול לחלוק על רשי בביעוד דבר הסוגיה, ורשי מפרש שרבי יוחנן כלל לא הבין את השאלה של רב אסי, שם מסופר שלבסי היה לו אמא זקנה בבובל, וכנראה, כמו שקורה לפעמים עם זקנים, הם קצת קשים, והיא דרשה ממנו כל מיני דרשות, דרישות, ואם אתם זוכרים, קדוש למד עליו, זה הסוגיה של כיבוד אב ואם, וחזל מספרים שם כמה לבסי תרח, לפני משהו סדין לכבד את אמו הזקנה, ואז הוא שומע שאמא רוצה לבוא לארץ ישראל, אז הוא רוצה לצאת לקראתה. אבל רבי יוחנן הבין שרב אסי החליט לעזוב את הארץ וללכת לקראת אמו לגור אמא בבבל, ולכן הוא לא רוצה לענות. לכן הוא אמר, עושה רוצה ישמי עצור לחוץ לארץ. ורשי מפרש, כאשר רבי יוחנן אומר לרב אסי, המוקם יחזיחו בשולוים, זה למקומך. ורבי יוחנן מתכוון לומר לרב אסי, החלטת לצאת, אני לא הולך לטיף לך מוסר, אבל שיהיה בסייעתא דשמיא, שתגיע בשלום לשם, לאיפה שאמא גרה. ולכן אין ראי שרבי יוחנן התיר, אבל מאידך רב אסי גם היה גברא רבא, אז אין ראי מרבי יוחנן, אבל עובדה שרב אסי יצא לקראת אמו, ולכן אולי יש מכאן ראיה שכיבוד אב ואם דוחה יישוב ארץ ישראל. אבל אין ראיה לדרכי, אין ראיה כלל, משום שמדובר ביציאה ארעית שאין בה כלל איסור, ואפילו אם לא נקבל את החידוש של המנחס אושו, כן נקבל את החידוש של המערית, שיש לו ראיה גמורה מהלכס חלמוי. מה אמור לבוא מהלכס חלמוי? אם מדובר בביקור קצר, מותר לכל דבר המצווה, אפילו לבקר חברים. אז קל וחומר משום מותר משום כיבוד אב ואם. אם לבקר חברים מותר, פשיטה שמותר בשם כיבוד אב ואם. אבל החיות מדבר על מצב שההורים מתנגדים שהילד שלהם בכלל יגור בארץ ישראל. מהיכה תיסה. ודאי שאין ראיה לא מן המדרש, וגם אין ראיה מהגמור בקידוש של עמד א', כי שם מדובר בזמן קצר. ויאף על פי כן אני מוצא איזשהו טעם בדברי החכמי סדום, ופה אני צריך קצת להפליג בעניין מצוות יישוב ארץ ישראל. אני חושב שכבר דיברתי פה כמה פעמים על השיטה שלי בשיטת הרמב״ם מיישוב ארץ ישראל, כי יש קושי גדול בשיטת הרמב״ם. הרמב״ם כידוע לא מונה את המצווה של יישוב ארץ ישראל בתרי"ג המצוות. והרמב״ן, מצווה ד' ממצוות עשה שהרב שכח, שהרמב״ם שכח לשיטת הרמב״ם, כותב הרמב״ם במצווה עשה ד' צריך להוסיף למניינו של הרמב״ם מצווה יישוב ארץ ישראל. והרמב״ן לשיטוסי בפרשת מסאי בחומש במדבר, הרמב״ם מפרש את הפסוק בירשת מויסו וישבתם בו, זה מצווה יישוב ארץ ישראל. הרמב״ם לא מונה. רבים האחרונים שאומרים בדעת הרמב״ם אותו פסוק וירשת מויסו וישבתם בו, זה נאמר רק לישוע בן נון, וזה מצווה לשעה ולא לדורות, כיבוש ארץ ישראל. ורבים נוקטים שלדעת הרמב״ם יישוב ארץ ישראל זה רק מצווה דרבנן. בעיניי לא יכול להיות. לא יכול להיות שיישוב ארץ ישראל זה רק מצווה דרבנן. כי חז"ל התירו משום יישוב ארץ ישראל אמיר לנוכרי בעיסא דאורייסא, מה שלא התירו בשום מצווה עשה אחרת. במצווה דאורייסא לא התירו. איך יכול להיות שחז"ל יקלו יותר משום מצווה דרבנן מאשר ריש ממחס מצווה עשה דאורייסא, שבשביל אף אחד מהם לא התירו אמיר לנוכרי במלאכת דאורייסא. וגם לא ייתכן הפלוגי יסר, וכל כך החמירו באיסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, כל המצווה שיש בארץ ישראל זה רק דרבנן. למה החמירו כל כך? ולכן אני אומר, וזה יסוד גדול ומחודש, וכל מי ששומע את זה פעם ראשונה מוכה תדהמה, אבל לדעתי הדברים ברורים ופשוטים. הרבה פעמים אני אומר דברים שלאחרים נראים חידושים, ובעיניי הם נראים דברים הפשוטים ביותר. יש מן היסודות החשובים ביותר ביהדות שאינם כלולים במניין תרי"ג מצוות, ואין זה פלא כלל וכלל. לא בהכרח שהדברים החשובים ביותר נכללו בתרי"ג, משום תרי"ג מצוות הם תרי"ג ציוויים, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו בתורה לפעמים לא בלשון ציווי. וכך אני מבין את שיטת הרמב״ם מיישוב ארץ ישראל. אותו פסוק בירשת מויסו וישבתם בו נאמר לישוע בן נון. אבל ודאי שישו וצסו על זה מצווה דיאורייסה. שהרי למה הבטיח הקודש ברוך הוא לאברהם אבינו בפרשת השבוע בבריס בין הבשורים את האורץ הזויס לזרח או אתן את האורץ הזויס. הקודש ברוך הוא מבטיח את סול אברהם אבינו וחוזר ומבטיח את הסול ליצחוק וחוזר ומבטיח ליענקוב. מה? כנדלן, כדי שנישב פה ערבים, כדי שנזכיר שטחים, וכי יש ביטוי אמיץ וגמור יותר לרוצן השם שבני ישראל ישבו את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא מבטיח את הארץ הגדוי של אברהם ליצחק וליענקוב והמרג למני אנשים על שהוציאו דיבס האורץ רו, וכי לא די בכל לילה להוכיח שהקדוש ברוך הוא חפץ שבני ישראל ישבו בארץ הקודש ויתקדשו בה ויבנו בה ויבנו אותה. מלצד הפשיטה בעיניי, שוודאי מצטט שווה סול זה דיאורייסה, וזה לא במניין התרי"ג, כי זה לא ציווי. וכיועצה בדובר אני אומר, מצווה תפילו לשיטת הרמב"ן, הרמב"ם מונה במצטט סי ה' את המצווה של תפילה, לא עבדו בכל אבכם, לפי הגמור בתנ"ס דף ב', זה איזה עבוד יש בלב זו תפילו, הרמב"ן מוציא את זה מן המניין. אז לפי הרמב"ן תפילו זה מצווה דרבנן, ואני שואל, לפי הרמב"ן, אדם יכול להיות צדיק גמור בלי להתפלל? כל ימי חייו הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא לא דיבר עם הקדוש ברוך הוא פעם אחת בחיים. יכול להיות צדיק גמור, אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא בלי להתפלל אליו? אז אני יודע, קריאה שמה לכולי עלמא זה דיאורייסא, אבל קריאה שמה זה לא לדבר על הקדוש ברוך הוא. קריאה שמה זה לקבל אור מלכות שמיים. וכי לשיטת הרמב"ן התפילה פחות חשובה מלשיטת הרמב"ם, אני אומר לא. התפילה לא פחות חשובה לרמב"ן מאשר לרמב"ם, וכולי עלמא מוידם. אתה לא יכול להיות עובד אלוקים באמס בלי להתפלל. אלא שדעת הרמב"ן זה לא מצווה עשה. כי הרמב"ן מפרש את הפוסק לעובדי בכל אבבכם, שזו מצווה כללית שנוגעת לכל המצוות כולם. שכל המצוות שאנחנו מקיימים שיהיו בלב שלם לשם שמיים, לעשות נחס רוח ליועצו, כך הרמב"ן מפרש את הפסוק לעובדה בכל אבבכם. אז לפי הרמב"ן, מנין לנו שאדם צריך להתפלל? כי אברהם אבינו התפלל, ויצחוק אבינו התפלל, ויענקוב אבינו להתפלל, ומוישה רבינו מתחנן בפני הקודש ברוך הוא. אז ממי אנחנו לומדים מה זה יהודי טוב, ואיך אדם צריך לעבוד את הקודש ברוך הוא, אם לא מעובס הקדושים וממוישה רבינו? ולכן תפילה לרמב"ן לא פחות חשובה מאשר תפילה לרמב"ם. ישו וצסו לרמב"ם לא פחות חשוב מאשר לרמב"ן. אף על פי שהרמב"ן מוציא מן המניין את התפילו, והרמב"ם מוציא את המניין ישו וצסו. כי תרי"ג מצווה זה לא כל הסיפור, זה רק חלק של הסיפור. ויש מיסוד הסדס החשובים ביותר שאינם נכללים בתרי"ג, בין לרמב"ם ובין לרמב"ן, ויש לי עוד הרבה ראיות לזה, אבל מכל מוקוי. אז לפי הרמב"ן מדובר במצווה עשה דיאורייסא, לפי הרמב"ם גם מדובר בדיאורייסא. ואז נשאלת השאלה ששואלים זה אלפי שנים. אז איך יכול להיות שרבבוי אלפי ישראל היו גרים בחוץ לארץ בכל דויה ודויה, וביניהם רוב מניין ורוב בניין של גדוי לישראל? אני חושב שהיום כבר לא, אבל במשך, לאורך הגלות, רוב מניין ורוב בניין של גדוי לישראל גרו בחוץ לארץ. אז כותבים התוסס בסוף כסובס בשם רב חיים כהן שסכנה לעלות לארץ ישראל, אבל ברוב התקופות לא הייתה סכנה לעלות לארץ ישראל, ואף על פי כן מעטים עלו. ואני אומר, ושימו לב לדברים, כי גם אלה נשמעים מחודשים. אז הרבה פעמים דיברתי על ההלכה שאנחנו לומדים בסימן תופרש נון ווב בדברי הרמ"א, אין עוד מחייב לבזבז הון רב על המצווה. והרבה פעמים עסקתי בסוגיה הזו, אחד השיעורים בחול המועד עסקתי בסוגיה הזו, ואני אומר, אדם לא צריך לכולי עלמא להתאמץ מעבר לגבול הסביר בקיום המצווה. אז יש ויכוח מה זה בדיוק הון רב. אבל לכולי עלמא, אין עודם צורך להוציא כל ממוינוי על המצווה. ובמלכת סושו החדש בראשיס, יש שלוש סימנים בפרשס וייצא סמוכים זה לזה. כמה כסף צריך להוציא, כמה טורח צריך לטרוח, כמה סבל צריך לסבול כדי לקיים מצווה. וברור שיש איזשהו חוט מקשר בין תורך לסבל להוצאות כספיות. וניסיתי להביא מקורות בכל שלושת התחומים. פשיטה בעיניי שאדם לא צריך לסבול כאבים בלתי נסבלים כדי לקיים מצווה. וחולה צליאק, גם אם חייב לא בסכנה, אבל אם הוא יאכל מצה ויפול למשכב ויסבול כאב גדול, פטור ממצווה סמצה. ואדם לא צריך לבזבז כל ממונו על מצווה לולב. וכיועצה בדובר, פסקתי לפני המון המון שנים לאדם שטס בחוץ לארץ ושכח את התפילין בארץ והגיע לארצות הברית באמצע סערת שלגים ולא הייתה תחבורה. והבית כנסת הכי קרוב היה צריך ללכת שתיים וחצי בשלג, כי לא הייתה תחבורה ציבורית. אז לא הטריד אותו להתפלל בחדר שלו בבית מלון, אבל לא היה לו תפילין. צלצל אליי, אם הוא חייב ללכת שלוש שעות בשלג בקור כדי להניח תפילין. אמרתי, זה מידס חסידס, תקבל הרבה שכר, אבל אתה לא מחויב. אם אדם לא מחויב להוציא כמה אלפי דולרים לקיים מצווה, והוא לא חייב לסבול, יש גם בתורך וגם בסבל וגם בממון איזשהו גבול כמה אדם צריך לסבול, לתרוח, להוציא כדי לקיים מצווה ססי. ואני אומר, אין אדם חייב לעקור את ביתו ומשפחתו מסביבה נוחה שבו הוא חי, בו הוא גדל, בו הוא נולד, כדי לקיים את המצווה של יישוב ארץ ישראל. משום שלעקור משפחה ולעבור לארץ אחרת, בפרט בימי קדם היום, עם התקשורת המודרנית, אנחנו יכולים לעשות את כל ההכנות מראש, ויודעים בדיוק למה לצפות, ואדם לפני שהוא בא לגור בארץ ישראל קונה בית, ומחפש פרנסה, מסדר את הילדים במסדות חינוך, אבל לא תמיד זה היה כך. ולעקור מביתו, מסביבה נוחה, לעבור לארץ אחרת, לארץ ישראל, כשיש אלף שאלות, איך המשפחה תקלט, איך הילדים למצוא את מוקם, איך האישה תרגיש, האם אני אמצא פרנסה, זה הרבה מעבר להוצאות ולתורך ולסבל שאדם צריך לקבל על עצמו כדי לקיים מצווה ססי. וזה ההסבר היחיד אני הזדהיתי להסביר את מנהגם של רבבי אלפי ישראל בכל דור ודור שלא עלו לארץ ישראל. יתרה מזו, אני חושב שמצווה יישוב ארץ ישראל כלל איננה מוגדרת כחובה אלא כמצווה. לא כל מצווה היא חובה. יש מצוות שמצוות גדולות וחשובות לא חובה. הלוי דובר הוא, ואני מדבר במלוא האחריות, לא כתוב בשום מקום בגמורה, לא בבבלי, לא בירושלמי, שאדם חייב לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל. אין כזו דין בשום מקום. מה שמצינו, אסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. למה לא כתוב בשום מקום שאסור לגור בחוץ לארץ וחייבים לעלות לארץ ישראל? אין דין כזה. הדין הכי קרוב זה סוף כסובס, כשיש ויכוח בין בעל ואישה. בין הבעל, בין האישה, זכאים לעלות לארץ ישראל, והצד שכנגד צריך לשתף פעולה. אבל גם שם לא כתוב שהוא חייב. בעל איננו זכאי לכפות את אשתו ולקשור את ידיה ואת רגליה להביא אותה לארץ ישראל. אם היא מסרבת, תצא שלא היא בכסובה. אם הבעל מסרב, יוצא וייתן כסובה. כל הסוגיה הזו זה מי זכאי לקבוע את מקום המגורים. הבעל או האישה, כאשר אחד מהם רוצה לגור לארץ ישראל, אבל לא כתוב בשום מקום בש"ס שאסור לגור בחוץ לארץ. הרמב״ם כותב, אסור לגור בארץ מצרים. וזה פוסק מפורש. למדנו מדברי רמב״ם, אין איסור לגור לא בניו יורק ולא בפריז ולא בוורשה ולא בקרקוב ולא בשום מקום בעולם. לא כתוב בכל הש"ס שאסור לגור בחוץ לארץ, גם לא כתוב שחייבים לעלות לארץ ישראל. אז מצווה ארץ ישראל היא מצווה, מצווה חשובה ונשגבה ויקרה וחביבה. וחז"ל הפליגו עד למות במצווה זו, עד שאמרו בדרך הפלוגה, הדור בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוקה, והדור בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוקה. יש מאמר חז"ל שאפשר לצטט כל הלילה בשבחה של ארץ ישראל. אבל לא מצינו בשום מקום חייב אדם לעלות לארץ ישראל. ולא מצאנו שום מקום, אוסו לוגו בחוץ לארץ. ישבץ אסור למצווה הנשגבה, היא לא מוגדרת כחובה. היא רשוס מצווה, מצווה של רשוס. ואולי זה משום שאי אפשר לקבוע גבול, באיזה שלב ומתי אדם חייב לעלות לארץ אסור. בגלל התורך, ההוצאה, המאמץ, הספק אם הוא יצליח בארץ ישראל, אבל לא מצאנו בשום מקום שחייבים להיות לארץ ישראל. וגם האיסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, פשיטה לי שזה איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. כי אם זה מצד יישוב ארץ ישראל, מה בין החיוב לעלות לאיסור לצאת? מה בין זה לזה? אם זה חיוב חייבים לעלות, אם זה לא חיוב מה האיסור לצאת? ולכן גם מה שאמרו, אוסר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ זה איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. כל הדברים האלה נראים בעיניי ברורים כשמש בצהריים. אז ברוך השם, אני נולדתי בחוץ לארץ, יומיים לפני הבר מצווה שלי, אבי ואימי וכל המשפחה הגיעו לארץ ישראל כדי לכונן את הפרה וכדי לקיים את המצווה שתלויה בארץ, ואני שמח היום שהגעתי. אני אוהב מאוד את ארץ ישראל, והרבה פעמים אני אומר בבית מדרשי, בישיבות מלמדים אהב את ארץ ישראל, אבל ארץ ישראל שלנו היא בשמיים, בספרים, היא לא מוחשית. אבל גדול אמרו, הם אהבו את ארץ ישראל באופן המוחשי ביותר. נשקו את אבניה, התפלשו באפרה, כך מסופר בסוף מסכת כסובס. היו מגדול אמרו, שהגיעו לארץ ישראל, התפלשו באפרה. אין ביטוי יותר חזק לאהבה מוחשית של ארץ ישראל, לנשק את רגבי האדמה של ארץ ישראל. אצלם אהב את ארץ ישראל היה מאוד מוחשי, זה לא היה מופשט איזשהו ארץ ש, 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 שהיא משל ולא לא הייתה ולא נברא ואיננה אלא משל. ואף על פי כן, כפי שאמרתי, יישוב ארץ ישראל היא רשות, היא מצווה, היא לא חובה, ולכן לא מצינו בשום מקום שחייבים לעלות לארץ ישראל. וחידוש על גבי חידוש, אי בדידי תעליה, והרבה פעמים אני מתנצל ואני אומר, אילו הייתי חי לפני 900 שנה, כך הייתי אומר. וגם דברים שאני הולך להגיד עכשיו הם תוך כדי התנצלות. אילו הייתי חי לפני 900 שנה, כך אני הייתי אומר. אז הגמור אומרת, שאוסר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, אלא ללמד תורה ולהשיא אישו. ויש מחלוקת בין התוספות והשאילתות. האם אלה מצוות קלות, קל וחומר לשאר המצוות? לא. רוב הראשונים הלכו בעקבות התוספות. רק אלה משום שהם המצוות החשובות ביותר, תלמד תורה ופרי ורבייה. אבדידית העלי הייתי אומר, לא משום שהמצוות האלה חשובות כל כך, אלא משום המצוות האלה משנים את כל אורחות חייו של אדם, את כל איכות חייו של אדם. אלה שני עניינים שקובעים את כל מעמדו וסיפוקו ושמחתו ומהותו של האדם, של חייו. אין לדוים את תלמד חוכם לים האורץ. אדם שלומד תורה יש לו חיים אחרים, כי הם חיינו ויורך ימינו. תלמיד חכם שדבק בתואר החיים שלו הם חיים אחרים. וכך גם נשיא אסישו, ראי חיים אם הוא אישו אשר אהבתו. ולפעמים ההחלטה הזאת היא החלטה שמשנה את כל אורחות חייו וכל מות חייו וכל דרך חייו של אדם. ולכן שתי המצוות האלה דוחים תלמד תוארו, כי דוחים יישוב ארץ ישראל. משום, כשם שאמרתי שאדם לא חייב לקור מחוץ לארץ לבוא לארץ ישראל, השאיפה לשלמוס החיים ולחיים טובים ולחיים שמלאים תוכן ושמחה ונחת גובר על המצווה של יישוב ארץ ישראל. ולכן האפשרות ללמד תורה ולשאת אישה ראויה גובר על המצווה שעם הארץ בלי אישה יגור בארץ ישראל. וזה הייחוד של ללמד תורה ולהשיא אישה. לאו דווקא משום שהם המצוות החמורות ביותר, אלא משום שהמצוות האלה קובעים את כל מהלך חייו של אדם. ולפי זה הייתי אומר שגם מה שכתוב בגמור על הצורך פרנסה מותר לצאת, זה אותו גדר. תלמד תורה ולהשיא אישה ופרנסה זה אותו דין ביסודו. עדיף להתפרנס בכבוד ולחיות חיים טובים בחוץ לארץ מאשר להיות עני ואביון ולחיות חיי סבל בארץ ישראל. כולה היי אדם לא צריך להקריב משום מצווה של ארץ ישראל. כך אני הייתי אומר אי בדידי תעליה. ולפי דרכי יש לראות טעם וטעם גם בחידוש של התשבץ, כבוי דאבהם דוחה ישבי עץ ישראל. לא משום החיים של המכבד, אלא אולי משום החיים של האבא ואמא שהוא אמור לכבד. וכשהם צריכים אותו בחוץ לארץ, והוא רוצה לעזוב אותם ללות לארץ ישראל, לא. תקינות החיים ואיכות החיים ושמחת החיים של ההורים גוברים אל המצווה של ישבי עץ ישראל. כי יש מחיר שאדם לא חייב לשלם משום ישבי עץ ישראל, ואם משום החיים שלו הוא לא צריך לוותר, הוא הדין כאשר מדובר בחייהם של אביו ואימו, שהם צריכים אותו שם במקום מגוריהם. כך הוא יונה לני הזדהיתי. אבל עכשיו אני רוצה להידרש לכל עיקר השאלה של החיודם, ותמה אני על החיודם, כי בשאלה הזו כבר דנו גדוי להרשוינם והפויסקם לדוי לסיים. וכולם כאחד קבעו שלא כדברי התשבץ, אלא כבדאבהם לא דוחה מצווה ישבי עץ ישראל. הראשון שדן בזה זה מהר"ם מרוטנבורג. ומהר"ם מרוטנבורג נשאל בדיוק את אותה השאלה, והוא כותב נחרצות, שאב ואם לא יכולים למנוע מהילדים שהם לעלות לארץ ישראל, ואני מצטט את לשונו של מהר"ם מרוטנבורג, ששאל אותו מאב יוכל עקב על ידי בנוי מלאלס לארץ ישראל, כיוון דקיימלון מצווה לאלויס, וכסיב אני השם, דומה כי מי שיש לו אלוקה, בכל דבר המצווה לא יש מלוי, דקווי דמוקם קוידם. דברים נחרצים של מהר"ם מרוטנבורג שהיה מחשוב הרשוינים רבו של הראש. כך כותב המבית, שוב בסמש בית חלק על, מבית חלק על סמקוף למטס. המבית דן בשאלה שאדם שנדר נדר, לעלות לארץ ישראל ולהתגורר בצפת. אביו ואימו ואשתו שלושתם מתנגדים, האם צריך להתחשב בדעתם? והמבית כותב, הנדר זה לא הבעיה, אפשר להישאר לנו נדורים. אבל הוא זכאי לעלות לארץ ישראל ולקיים את המצווה של ארץ ישראל, ואין רשות לא לאביו ולא לאמו וגם לא לאשתו לעכב בידו. תשובס מעיל צדוקו, ואני מדלג 200 שנה ממהר"ם מרוטנבורג למבית למעיל צדוקו. סימן חובוב, מעיל צדוקו מספר סיפור על שלוש אנשים צעירים שהחליטו לעלות לארץ ישראל עם נשיהם וטפם. והבייס דין הוציא איסור שלא יעלו לארץ ישראל משום טלטולי הדרך, שאסור לסכן את הילדים בדרך כל כך ארוכה, והמעיל צדוקו מצטט את המבית והוא פוסק. אם הוא לא צריך לשמוע בקול אביו ואמו, אף על פי שזה מצווה עשה דאורייתא, הוא לא צריך לשמוע בקול בית הדין. והפסק הזה בטל ומבוטל. לא מדובר בסכנה גמורה ומצווה של ישב ארץ ישראל. הרי לנו גדול להפויסקי, מהר"ם מרוטנבורג, המבית, מעיל צדוקו, תשובס בייס יהודי של מארי אייש, כל אלה היו חשוב והפויסקים לדורסיהם, כולם נדרשו לשאלה הזו, והפסחי תשובה מביא את כל הפולמוס הזה בסימן עין ה' באבן עזר, והוא תמי על התשבץ, מכל הפויסקים האלה, ולכן תימה לחיודם שלא מביא את אף אחד מן הפויסקים רק את התשבץ, הוא כותב צורך עיון אם אדם צריך לשמוע בקול אביו ובקול אמו. מכיוון שבשאלה הזו דנתי הרבה פעמים הלוך על המייסה, אני רק מסיים במה שאני פוסק. ואני חושב שיש הבדל בין שני מצבים. אדם רוצה לעזוב את חוץ לארץ ולעלות לארץ ישראל, וההורים מתנגדים. אנחנו כל כך אוהבים את הנכדים, אנחנו כל כך שמחים שאתם פה. הם לא, אין להם זכות למנוע ממנו. והוא צריך לומר לכם, גם הילדים שלי אוהבים את הסבא ואת הסבתא, אני אחפש לכם דירה בארץ ישראל, קרוב לאיפה שאני מתכנן לגור, וכולנו נהיה ביחד. ההורים שרוצים לגור בחוץ לארץ, אין להם זכות למנוע מהילדים לגור בארץ ישראל, והם מאוד מתגעגעים, אז הם יכולים להצטרף לילדים ולעלות גם הם לארץ ישראל. וזה בדיוק מה שכותב המבית. המבית כותב שיעלו גם הם, ושיכבד גם את כיבודה וגם ישב ארץ ישראל, ואפשר לקיים שניהם, ואין להם זכות למנוע ממנו. אבל יש מצבים שבהם יש אבא ואמא זקנים שהם בידם לראות לארץ ישראל, והם צריכים את הבן לא רק משום שהם אוהבים לראות את הנכדים, אלא הבן סועד אותם ודואג לכל צורכיהם. וכי אגב אני פוסק שאין רשות לבן לעזוב את אביו ואת אמו, והם אין אופציה להביא גם אותם לארץ ישראל, הוא לא יכול לנטוש אותם לעת זקנותם. שיתפלל שיאריכו ימים ושנים, אבל הבן איננו יכול לנטוש את הוריו שצריכים אותו, ולא רק משום סופק פיקוח נפש, שקשה מאוד להגדיר את המצבים האלה, אבל לפעמים אנשים להזקנותם צריכים גם תשומת לב מאוד קרובה, וזה יכול להגיע למצבים של סופק פיקוח נפש. אבל מכיוון שבכל זאת יש שבצת זו איננה חובה שרובצת על אדם, אני חושב שמבן צריך לשמש את הוריו הסכנים והתשושים, זה גובר על המצווה של ישב עץ ישראל, כך נל אני הזדהיתי הלוך על המייסה. אז היום עסקנו בסוגיה מעניינת, מרתקת, שאחד ממקורותיה זה המדרש בתחיל הספרשה, שמביא החי אודם בקשר לתשובה סתשבץ. אז כפי שאמרתי בתחילת השיעור, השבוע פתחנו את הסיפור של אבוסינו הקדושים. ואמרו חזר בפרק ה' של מסכת עובס, עשור הנסיונס נישא הקודש ברוך את אברום אבינו ועמד בכולם. לפעמים הקודש ברוך הוא מנסה את האדם, והשאלה נשאלת, למה הקודש ברוך הוא מנסה את בני האדם? הלא הקודש ברוך הוא בוחן כליות ולב, והוא יודע בדיוק כמה אדם צדיק ואם הוא יוכל לעמוד בנסיונס או לא. אז למה הקודש ברוך הוא לפעמים מנסה את בני האדם? יש שני הסברים. אם צדיקים הם, להרבות את שכרם. אדם שעומד בנסיונס ועומד בקשיים ודבק בקודש ברוך הוא במצוותיו, ודאי ששכורי הר במיועיד. ולפעמים הקודש ברוך הוא מנסה את בני האדם כדי לקדש שם שמיים, כדי שאחרים ילמדו ממנו. כשרבי עקיבא בן יוסף מסר את נפשו על קדושת השם, אנחנו לומדים את זה 2,000 שנה אחר כך, ואנחנו שואבים השראה מסיפוריהם. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מנסה את בני האדם כדי לקדש שם שמיים, כדי שאחרים יראו וילמדו מהם. אבל כתבתי בספרים שלי שהנסיון של אברהם אבינו היה בהם עניין נוסף. אותם עשור הנסיונים שנסנסה בהם אברהם אבינו, הם שעמדו לנו ולכל בית ישראל לאורך גלותם, וכל הכוחות של מסירות נפש שיש לנו אינם אלא מכוחות שלא יישא זוקן, כי זה המשמעות של האבויס הקדושים. כל מה שהם עשו, כל מה שהם דיברו, כל מה שקרה להם, אינם עניינים של מקומם ושעתם בלבד, אלא כל הדברים האלה השפיעו לדור ישראלם. וכאשר הקדוש ברוך הוא עומד בניסיון, כאשר אברהם אבינו עומד בניסיון אחרי ניסיון, כל אחד מעשרת הניסיונס, הוא הנחיל והשריש ב-DNA של כלל ישראל לאורך הדורות הכוח של עמוד בניסיונס, הכוח של מסירות נפש. ועשרת הניסיונס של אברהם אבינו נוגעים לכל הרבדים של נפש האדם, נוגעים לכל האפשרויות של החוויה האנושית. הניסיון הראשון היה להתנתק מכל היקר לו לאדם. ומטבעו של אדם, אחד מגדולי הפסיכולוגים טבע מטבע שיש לו מקורות בדברי חז"ל, האדם הוא יצור חברתי. כן, אנחנו מוצאים בחז"ל, חייני המעגל אומר, אוי חברותה או מיתותה, אם אין חברותה אז המוות טוב מחיי. אדם קשור קודם כל למשפחתו, וזה המעגל הכי קרוב, אחר כך לחברה שבה הוא נולד, אנשים שביניהם הוא גדל, החברים שלו, והמעגל השלישי זה הארץ, הלאום. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לחום הארץ אחו, תתנתק מן הארץ, ממולדת אחו, בשפה המודרנית מולדת זה ארץ, אבל בלשון המקרא מולדת זה החברה, זה החברים, המקום שבו אדם נולד, האנשים שהוא מכיר. והקודש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לחומי ארצך וממלדתך ומבית אביך, תעזוב את הכל, ולאן אני הולך? אל הארץ אשר אראך. הוא אפילו לא יודע לאן, רגליו מוליכים אותו. זה הניסיון הראשון. ונסיון אחרי ניסיון של עוני ושל מלחמה ושל סבל ושל מסירות נפש ביהו כעסדים. והניסיון האחרון והגדול מכולם זה הקדש יצחוק. וכל הניסיונות האלה, אברהם אבינו הנחיל לזרעו, ובכוחו אנחנו עומדים בניסיונס. ולכן כותב בעל הטורים, ויאהבתו את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והפסוק הזה הוא מקור. בכל נפשך ואפילו נויטה לנפשך. כותב בעל הטורים, ויאהבתו אותיות האבות. אותם אותיות. ויאהבתו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. וזה אובויס. כי מן האבות קיבלנו את הכוח של אפילו נויטה לנפשך. והרבה פעמים פירשתי את מה שמסופר בגיטן דף נון חס על אותה אם יהודיה אומללה שרואה את שבעת בניה נטבחים מול עיניה, מקריבה שבעה ילדים, כשכל אחד מהם נדרש להשתחוות לצלם, וכל אחד מצטט פסוק אחר של ייחוד שמו הגדול, של קידוש השם, וכולם מעיזים פנים ונהרגים על קידוש השם. והילד האחרון שלה, לפי המדש הוא היה בן שלוש, היא מנשקת אותו ומחבקת אותו ואומרת לו, לך, ואומרת לו, אברהם אבינו, אתה אקדת מזבח אחד, ואני אקדתי שבע מזבחות. ולפי פשוטם של דברים, מה היא מתכוונת לומר? היא מתכוונת להטריס כנגד אברהם אבינו, אתה חושב שאתה כל כך גדול, אתה אקדת מזבח אחד ואני שבעה, אתה בסופו של דבר לא ששחטת את יצחק, ואני הקרבתי שבעה ילדים למותם. אם זו הייתה כוונתה, אין עוד נתפס על צערוי. אבל אם הדברים לכשעצמם אינם ראויים, חזל אוי ומספרים אותם. אם הדברים פסולים, גם אם אי אפשר להתרעם על אם שרואה את ילדיה נטבחים מול עיניה, אבל למה חזל היו מוסרים לנו דברים שאינם ראויים? ובהכרח שהדברים קדושים ונשגבים וראויים. ואני אומר פשט, היא לא באה להקנית והיא לא באה להטריס. היא מבקשת מהילד הקטן שלה, תחפש את אברהם אבינו ואתה תמצא אותו. כי אין שערים נעולים בשמיים בפני מקדשי שם שמיים במותם. בפניך כל הדלתות יהיו פתוחות. תחפש את אברהם אבינו ותאמר לו בשמי, יאשי כוח, תודה לך אברהם. אתה אקדת מזבח אחד ורק בכוחך זכיתי אני לעמוד בנסויין ולעקוד שבו מזבחו. אז כך אני מפרש את דברי חזר. כי כל הכוחות שיש לנו זה רק מן האובויס. ומסופר במדרש כאשר חנניה משול עזריה מסור את נפשם הקדוש השם, אומר הקדוש ברוך הוא למלאך אשור, סלחו ונשקו סיסותיהם של אבותיהם של אלה שמסרו את נפשם על קדוש השם. אני שמעתי פעם סיפור, ואתם יודעים שאני ממעט לספר סיפורים. אני ממעט לספר סיפורים, אני כמעט ולא מספר סיפורים, משום שאני חושב שחסום של הקודש ברוך הוא אמס ורק אמס, ונוכחתי לדעת לאורך השנים שרוב הסיפורים אינם אמת. משום מה אנחנו חושבים שזה לגיטימי להמציא סיפורים כדי להתחזק, כדי לדבר בשפחם של צדיקים וגדולים, ואני חושב שזה לא לגיטימי. דבר שאיננו אמת, צריך לבשור. ואני לא יודע איזה סיפורים אמת ולא, ולכן אני לא מספר סיפור לעולם, אלא אם כן אני יודע מכלי ראשון שהוא אמת. ואת הסיפור הזה שמעתי מבלדובו, ששמע את זה מהמויר. מאחורי מסך הברסל, תחת שלטון הקומוניסטי, היו יהודים של מסירות נפש. שדקדקו במצווס ונגד החוק הכניסו את ילדיהם לרביסה של אברהם אבינו אף על פי שצפויים היו לעונשים קשים. והיה יהודי חבדניק חוסית שהיה מויל וכל ימיו נסע מעיר לעיר ומכפר לכפר להכניס ילדי ישראל לרביסה של אברהם אבינו תוך סכנה עצומה. והיה מגיע לכל העירה פעם בכמה חודשים לבדוק אם יש ילדים בינתיים שצריך למור. והוא סיפר שפעם הוא נכנס לבית והזמינו אותו, הודיעו לו במחתרת שיש ילד שצריך למול, ואיך שהוא נכנס לבית הוא הרגיש מתח עצום באוויר והוא לא ידע מה קורה פה בין איש לאשתו, אבל הוא עושה את מלאכתו. ואיך שהוא מר את התינוק, עוד טרם גמר לחבוש את הפצע והאימא חטפה את התינוק מידיו באופן היסטרי והתחילה לנשק אותו כאילו אחזה נאחזה בטירוף. אחרי כמה דקות היא התנצלה והיא אמרה, הילד הזה נולד לפני 5 חודשים, והיא לא הייתה בטוחה שהיא תעמוד בנסויין ותדאג שיהיה נימול. משום שהם לא היו משפחה כל כך מדקדקים במצווס אחרי 10 שנים של קומוניזם, אבל הוא בכל זאת החליטה שהוא חייב להיות נימול, ולכן היא נשבעה שלא תיתן לו נשיקה, אלא אם כן יהיה נימול. 5 חודשים האם לא נשקה לתינוק. היא הניקה אותו יום-יום, והיא לא נתנה לו פעם אחת נשיקה, כי היא נשבעה כדי שתהיה בטוחה שהיא תעמוד בנסויין, ובסופו של דבר תכניס אותו לבריסה של אברהם אבינו. ואני שואל, מאיפה הכוחות האלה? של אנשים פשוטים, לא תלמידי חכמים, בקושי קימו מצוות. כל הכוחות האלה הם מאברהם אבינו. אחד מעשרת הנסיון של אברהם אבינו היה מצווס מילה כשהיה בן 100 שנים. והולך והורגנו כל היום, אומרים חזל, זה מצווס מילה כי הולך והורגנו כל היום. וכך כל הכוחות של מסיוס נפש. מאבו ישנו הקדוש. ואלה היו 10 הניסיונות שהקודש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. הוא עקד מזבח אחד, ואותה אישה עקדה 7 מזבחות, וכלל ישראל עקד מזבחות לאלפים וללבבות, והכל אותם 10 הניסיונות שנסנס אברהם אבינו. בגלל אבו יסטושי הבונים וסובי גאולו לבני בניהם, שקודש ברוך יזכור לנו חסדי אבו יס ובריס אבו יס, וכל הניסיונות שאברהם אבינו עמד בהם, וכל הניסיונות שכולנו עמדנו בהם, לאורך הדורות ונזכה לישוע שלום, ולביאס גואל צדק במהרה ובימינו, אמן.